שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בעבודת השם שלנו, בהכנה לתפילה, ואנחנו נשאל את עצמנו שאלה מאוד חשובה לדעתי. איך אנחנו יוצאים מחגים כמו פורים, ואנחנו ממשיכים את ההערה הזאת? כלומר, כל חג בא עם איזה הערה שבא מלמעלה, ואנחנו יצרנו את הכלי, אז השתקרנו או התבשמנו, ונרדמנו ככה, ואז, ו? כאילו, מה נשאר? מה נשאר מהחג הזה בכלל? ובכלל כל החגים, כאילו אתה עובר, מתכונן, פסח, חודש לפני, מה נשאר? לכל חג יש איזה סוג של אמונה שמתגלה, והאמונה שמתגלה בפורים זה אמונה בתחיית המתים. אומר רב גינסבורג בספר, אמונה ודעה, או דעות ואמונות, לא זוכר. כלומר, יש איזה בחינה כזאת של תחייה של המת בתוכנו שמתגלה, כי אנחנו מסירים את הדעת או את הבינה, יותר נכון. כלומר, את המקום המבין, מרגיש ורוצה, ומתגלה, זה נקרא אורות אבא, כלומר מוח ימין נטו. וזה נקרא תחיית המתים. דבר זה שאדם בחיים שלו הוא כבר כולו הערת מוח אבא, מוח ימין, ואין לו את הביקורת העצמית, את החיתוך של העניינים. וכל, בכלל, כל הנושא של שתחיית המתים הוא מעורר שאלות מאוד מאוד גדולות. מה זה קשור אלינו? כאילו, תחיית המתים זה יהיה מה שנקרא. הרב ולי כותב שבאלף השביעי, זאת אומרת, ממש עכשיו, אנחנו נהיה פחות עצובים כשאדם מת בגיל 120. הכל ילך בטבעיות כזאת. וזה מסתלג, וזה בא, ואנחנו כאילו, זה טבעי. זה לא משהו דרמטי, הכל בצורה מאוד מאוד, מאוד הרמונית וטבעית. ובאלף השמיני, אז יש ממש כמו בסחטים, המתים קמים וכל קם לתחייה. בסדר, אבל זה אי שם. מה זה קשור אליי? איך אני יכול לזרז אולי את תחיית המתים? אני יכול להביא את הדבר הזה? בכל עניין של המשכן בכלל, שיש כל כך בפסוקים ושש פעמים מתואר את כל התיאור של המשכן, הוא מתאר לנו מה זה תחיית המתים. כלומר שיש מציאות של עגל הזהב. שאדם הוא מסתובב מסביב עצמו, מחפש חוויה עצמית. כל הכפירה יונקת מהעגל הזהב הזה, שאתה מחפש שיליך טוב, וככה נראה את הזוגיות בין ימינו, ובכלל כל השידוחים האלה, שחפש רק את הכיף שלך, ואת הנעימות שלך, וכל העיגול הזה של העגל, שאתה עושה עיגולים מסביב, אתה עושה עיגולים מסביב העיגול. ואתה מחפש את עצמך, אז בא המשכן שזה בחינת קו. הקו זה התקווה, הקו זה התורה, הקו זה הסדר. יש היררכיה, יש למעלה למטה, יש את הקרובים מארון קודש, ויש את המזבח החיצון, יש את הכל מסודר. כל פרטי פרטים של המשכן מאיר לנו הערה של מה זה תחיית המתים. הכל עניין שזה משל בגדי כהן גדול. מה היה עושה הכהן גדול? מקריב מנחת חביתין פעם ביום. קורבן פשוט. אז מה היה עושה בעצם בעיקר? הוא היה מופיע את אורו של אדם הראשון במקדש. השמונה בגדים של אדם של הכהן הגדול זה הייצוג הפנימי של הדבר הכי פנימי בנפש שלנו, שזה אדם קדמון. זה אדם, הדבר הכי 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 פנימי. אבל גם מה זה הנושא של בכלל כל המשכן. יש זוהר בקוף סמך בית עמוד בית שמתאר שכל המשכן, כל פרט במשכן זה אחד מהאיברים בגוף של האדם. כרגע גם הרמח"ל יש לו תיאור מאוד מאוד מפורט של כל דבר, זה השולחן, זה הפה, והמנורה זה העיניים, ומזבח זה המעיים, וכל דבר יש לו איזה מיקום, החצר זה הצלעות, ואנחנו בעצם מבינים שהמשכן זה בחינה של זקיפות קומה, שאדם זוקף את עצמו, ויוצא מהסתם חיים עיגוליים, כמו שיש תורה, אז ככה יש קו. אבל המטרה של הדבר הזה, זה להגיע בעזרת השם לעיגולי שמחה. לזה שכתוב לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, והקדוש ברוך הוא באמצע, וכולם מצביעים עליו, זה השם כיווינו לו, ואז יהיה איזה שמחה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אם יש את ככה נראה היומן שלנו, י' זין בתמוז, אנחנו שוברים את הלוחות, ואנחנו, כי אנחנו עסקנו בעגל הזהב, טוב. ואז באה התקופה של התיקון של שלושת השבועות, ואז ימי תשרי, שזה בניין בניין, ואז מתוך הדבר הזה שנקרא הבניין, מגיעים בעזרת השם לשמחת תורה, שאז עוד פעם עיגולים, אבל הפעם לא עיגולים שהיה בהתחלה, אלא עיגולים שאנחנו כולו בני תורה, ומלאים באור הקו, ומלאים באור השכל של תורה, ואז אנחנו מחיים את המת שבתוכנו, זה שמחת תורה. להגיע בסוף לעיגול כזה, שהוא גם עיגול, אבל הוא עיגול שהפעם לא כל אחד רוקד לעצמו כזה, כמו שיש לפעמים כזה שכל אחד עושה קוטנות כזה באוויר, ולא, מחזיקים יד ורוקדים באמת ביחד, וכל אחד מרגיש הזדהות עם השני ומחובר לשני, וזה דבר עצום שאפשר שנגיע לבחינה כזאת שנקראת שמחת תורה, דבר שנקרא תחיית המתים. אז תמיד עיגול, חיפוש לאיזה חוויות, קו, שזה תתעורר אדוני, תחזור בתשובה, תבנה קומה, אבל אתה יבש שם, אתה לא יכול להיות רק קו. בסוף המטרה זה להופיע את הקו בתוך החיים. כלומר, תורה שמביאה לידי חוויה של חיים, מביאה לידי תפילה, מביאה לידי טיולים בארץ, מביאה לידי אהבת הזולת, לאהוב את אשתך, את בעלך יותר, זה התורה שאנחנו רוצים, לא תורה שנשארת בקוויות שלה, אלא שמעוררת את את הדבר הזה שנקרא מחול לצדיקים. אותו דבר הכיור. על הכיור כתוב, היו שמה, כתוב במדרש, שכחתי, היה ציור של הכרובים מאורים זה עם זה. כן? וכמו שהיה במשכן מקדש שלמה, ולמה שעל הכיור יהיה ככה כרובים מאורים זה עם זה, איך זה קשור לטבילת הידיים והרגליים לפני עבודת הקודש. כתוב כאן, ועשית כיור נחושת וקנו, נחושת לרחצה, נתת אותו בין אוהל מועד ובין מזבח נתת שמה מים. אז הדבר הזה הוא לא סתם, אלא כשהכהנים היו מקריבים קורבן, היו טובלים ידיים ורגליים, היו נוטלים ידיים ורגליים, וזה היה מעורר את התשוקה. של אותה תחייה הזאת, של הקודש, שאדם משתוקק עכשיו לקריב את הקורבן. רוב הראשונים אומרים שזה היה רק כשהם מקריב קורבן. התוספות במסכת יומא, ה' עמוד ב', כותב שם שגם כהן שהיה סתם מתקרב אל הקודש, היה נוטל ידיו ורגליו, עצם זה שהוא נמצא פה, לשמה, ככה. וככה מבינים יותר מה זה הבחינה הזאת של תשוקה. שאדם בא אל הקודש, נוטל ידיו ורגליו, כמו שכל בוקר, אנחנו קמים בבוקר, כזה סוג של מינרל, כזה אבן, כזה מינרלי, ואז מתורים לצמח קצת, פותחים עיניים, ושעון מעורר לי כוער, ולאט לאט, ואז מגיעים לנטילת ידיים, יש פה איזה, זה, ואז אדם אומר, אלוקי נשמה, שאתה אתה בתורה, אתה בראת, אתה יצרת, ואתה נפרת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולחזירה בלעתי לו. כלומר, אנחנו מעוררים בתוך הבוקר הזה, את אותה הבחינה הזאת של תחיית המתים, שאנחנו מסוגלים להאמין, שאחרי הלילה והשינה, שהיא דומה למיטה, אז ככה הכל קם מחדש, והכל אפשר לחיות את התשוקה. לכן הספרדים, בצדק, ככה הפוסקים אשכנזים אומרים, שיש עניין של להגביה את הספר תורה לפני קריאת התורה. לעורר את התשוקה. לפני שאתה קורא בתורה, תעורר את התשוקה, את החמדה לתורה שאתה הולך לקרוא, כי בעצם יש כאן עניין כזה של לעורר קודם כל את כוחות הנפש. אז יש בעצם אחרי פורים שעסקנו בתחיית המתים, המדרש ידוע שרבה הזמין את רבי זרע, שהבאתי פה, שאתם מכירים, שהתבשמו ככה, ותוך כדי שהתבשמו, אז רבה חתך את ראשו של רבי זעירה, ואז אופס, כן, תוך כדי, הוא היה מבוסם, לא שיקור לגמרי כנראה, שהוא נזכר שאפשר גם לחיות מתים, אז יחיה את המת, ושנה לאחר מכן הוא מזמין אותו, ואז הוא אומר לו, כל יום מתחחש נס, תודה רבה, שקויוך, אולי פעם הבאה. והפורים הזה ממשיכים, איך ממשיכים אותו ברגשות שלנו, בדרכי חשיבה שלנו, ברצונות שלנו, בגוף, בתחושות, באהבתנו, בכל בעצם רמח איברנו שסגידנו, איך אנחנו מעוררים את כוחות התקווה הזאת של התחייה. הדבר הזה מופיע בכלל אצל מרדכי, שמרדכי, השם של מרדכי זה בארמית זה מורד אחיה. כלומר המור של הקטורת שאנחנו גם מתארים פה בפרשות שלנו עכשיו, שזה עוצר את המגפה, זה מאפשר לעצור את את המקום המת. כן, אהרון הכהן היה בא עם הקטורת והייתה עוצרת את המגפה. אז אותו מרדכי, הוא נקרא מה שכותב הפרי עץ חיים, האריזל שם בפרי עץ חיים, והנה בחינת מרדכי שהוא סוד הערת יסוד אבא. מה זה יסוד אבא? מוח ימין, הערת פנים, מקום רואה את הטוב בכל, מקום שמאיר, פשוט מאיר. אז המרדכי הזה מתגלה דווקא ביותו דווקא ברחל. למה? מרדכי הוא בן רחל, זאת אומרת בן קיש, בן, כן? בן רחל, הוא בא מרחל. בנימין שהוא רחל. וכי מרדכי בא מאותה הבחינה, ומשם יונק שורש נשמתו. אז מה זה רחל? רחל זה קשור לאותו מוח אב, רחל זה קשור גם לחוויה, לארץ ישראל, למה שמופיע מלמטה למעלה. לאה זה הקו, לאה זה התורה, לאה זה השיעור קומה, לאה זה המקום הזקוף כזה. רחל היא למטה יותר, קשור יותר לחוויה. דור דעה, בדור של המדבר קשורים ללאה יותר. דור באי הארץ, רחל יותר. בדור הזה עשינו את המעבר הזה שוב פעם. היינו בגלות, היינו עם לאה, לא היינו רחל, לא זכינו באמא רחל. היא בדרך, היא מחכה שהבנים יחזרו ארצה. אבל עכשיו שחוזרים ארצה ושש מיליון יהודים בארץ ישראל, אנחנו עוסקים בלחיות את אמא רחל. כי אנחנו עוסקים בלחיות את החוויה, את הקדושה, את אותו מקום של התחייה, איפה שכל כוחות התחייה, במקום להיות עיגולים של סתם כפירה, של להשתולל, של להתפרק, של ללכת לחוץ לארץ, ככה לזה, אז זה הפוך. זה רחל, זה החוויה שהיא כולה ספוגה מאור של תורה. אז אומר האריזל, אם ככה, כדי לעורר את המוח ימין, להבין אותו, כן, מה זה מרדכי, בחינת רחל? כי מרדכי בא מאותו הבחינה, ומשם יונק שורש נשמתו, זה סון מרדכי, מור הדחיה, כן, זה אותה בחינה של המור טהור, כן, של המקום הטהור הזה שמסוגל לחיות את המת שבתוכנו, כשהוא זך ונקי ובלי רשעות, בלי חטא, ומוסיפים, מה זה הדבר הזה? שהבחינה הזאת לא נשברה, לא נשברו מעולם, מעולם התו, ונשאר זך ונקי. מצד אשר הוא יסוד אבא. יש נקודה בנפש של כל אחד ואחד שהוא מקום זך ונקי שלא נשבר לעולם. למרות שאדם יכול להיות מרוסק עכשיו, בלי כוחות, לא שייך לכלום, 30 אלף דנמר מסתובבים מחשבות אובדניות, 500 אנשים מתאבדים כל שנה, שידעו כולם שיש באדם תמיד, נר תמיד כזה, שלעולם לא נחבר, שתמיד אפשר לעורר את הכל מהמקום הזה. וזה הפסיכולוגיה החדשה. הפסיכולוגיה החדשה היא כבר לא מדברת, לא עושה ככה עם הראש, לא מפרשת, לא מבקרת את זה, אלא היא מפגישה את האדם עם התחושות. היא עובדת עם הגוף, היא עובדת עם העיניים, היא עובדת עם החוויה הראשונית של האדם, ומתור זה כמובן מחברת את האדם לתובנות עמוקות ולשינויים בדרכי חשיבה, כלומר התעמקות של דרכי חשיבה, להעמיק את המפגש של האדם עם עצמו. אבל היסוד של הטיפול של היום זה לעורר את המת שבתוכו, בתוך האדם, על ידי באמת עבודה עם הגוף ועם הדמיון וכוחות כאלה של חוויה. לכן יש תורה שמביא לידי זהירות, זריזות, ועד תחיית המתים. זה בעצם המגמה שלנו. כן, רבי פנחס בן יאיר שאומר שתורה מביאה לידי תחייה. זה המטרה. המטרה שהתורה הזאת תעורר כוחות של אהבה, של מסירות נפש לאומה, של מחול, של ריקוד, שאחרי תורה שאתה לומד אתה רוצה לחכות, אתה רוצה להתפלל, תפילה שלך היא אחרת. תורה שלא מביאה לידי תפילה, היא הכנה לתורה, היא לא תורה. כי תורה צריכה להביא לידי עוררות של כוחות החיים. שמחה. אדם צריך ללמוד תורה, אני זוכר כשלמדתי ביתרת כהנים כאיזה כמה שנים, אז ממש עשיתי בדיקה. הייתי יושב, אחרי זה הייתי הולך לעבודה שם, אבל הייתי יושב עד שמתנגן לי איזה ניגון קדוש בתוך הראש. ככה הייתי עושה. הייתי יושב ולומד, חברותה וזה, לומד, ואז הייתי שר כזה, קם, הולך, זהו, יכול לעבוד עכשיו. זה מין טסט כזה. התורה הזאת הביאה אותך לידי עוררות של כוחות החיים. אז ככה כל בוקר. אדם קם בבוקר, נוטל ידיים, והולך לקראת היום שלו, התורה שלו, התורה הזאת שהוא הולך ללמוד, שזה חובה, כי הם חיים וברך ימים והם יגיעו יומם ולילה, התורה הזאת צריכה להביא אותנו לידי יום אחר, מפגש אחר עם החול, מפגש אחר עם, אפילו אקדמיה, אבל שרק נזכה לעוררות הזאת. רבי נחמן כותב על מה שאמרנו עכשיו, זהו עצם הלוז, נכון? איפה אנחנו שמים את היין במוצאי שבת? במוצאי שבת, כלומר ביום השמיני, לקראת יום השמיני, מוצאי שביעי, אחרי היום הטבעי הזה של שבת, מה קורה אחרי שתחיית המתים? לוקחים את היין ושמים אותו על עצם הלוז. לוז זה, זה ציון, זה, זה בחינה שלא לא, לא נשרף לעולם, נשאר, אתה פותח קבר אחרי 10,000 שנים, אתה רואה את הלוז. זהו העצם לוז שיש בעורף האדם שישאר אחר כליון הגוף, ומנו יתחדש בניין הגוף בשעה תחיית המתים. זהו עיקר נחמותינו. מבחינת נחמו נחמו, כי על הגוף נאמר שירבי עד בוקר, שהוא עת התחייה. כל בוקר אנחנו קמים לתחייה. והנה בבוקר, והנה היא לאה. אופס. הוא רצה את רחל, העיגולים הראשונים. הוא התאהב בה. אבל הוא פגש את לאה. הוא קיבל את לאה. הוא קיבל תורה. הלבן זה כנגד הלובן העליון. זה לא סתם. זה המון רישות, אבל יש איזה, שזה כוונה. שהמטרה של כל הדבר הזה, שבעזרת השם גם יהיה את רחל. אבל הרחל הבא היא רחל לגמרי. עכשיו זה, זה, זה תיקון לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. כי אחרי שהיית עם לאה, אז בכלל. אז אומר רבי נחמן, שהדבר הזה היינו עצם הלוז, כי לוז זה גמטריה לאה, כן? זה המקום של התחייה, שחייבים לעבור דרך התורה. בלי תורה אין תחייה, כי תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, ניקיות, עד תחיית התחייה, כן? אז אנחנו צריכים את לאה, כדי שיהיה לוז, שעל ידה נתבנה הגוף. ובשביל שכל כוונתו של יעקב היה בשביל רחל, אז בבנים שלו, בבנים של רחל, כן, על יוסף נאמר לקודקוד. מה זה קודקוד? זה הראש, זה לאה. ולבנימין נאמר, ובין כתפיו שכן. מה זה בין כתפיו שכן? זה גם הראש, זה לאה. לאה יושבת בראש, אמרנו. כלומר, הבחינה הזאת שרצית את רחל וקיבלת לאה, אז גם הבנים של רחל יקבלו את החותם הזה של לאה. כי בסוף, זה המטרה. המטרה, להגיע דרך הקו כדי לעורר את העיגול, אבל העיגול של ה... חוויה דקדושה. אז הדבר הזה הוא מאוד עמוק, כפי שאתם שומעים, וזה מביא אותנו באמת אני אעשה איתכם ממש הדגמה של כל מיני דברים מאוד מאוד מעשיים, כאילו איך עושים את הדבר, איך עושים. בטיבולי גוף נפש יש ממש בחינה של בילה המוות לנצח, שיש פסוק בישעיהו, בילה המוות לנצח, שיש אפשרות שלא תהיה מוות, שאדם באמת יחיה לעולם, וזה כי יש נשמות אחרות. הנשמות של הדור הזה הן נשמות ששייכות למוח ימין. השכינה חזרה אל הארץ, אומר הרב לוריה. ויש נשמות אחרות, יש הנהגה אחרת לגמרי. ואם כן, יש עבודה מסוג אחר, שצריך להתמקד בתכונה של הדור. תכונה של הדור זה תחיית המתים, זה תחיית האומה, זה תחיית המת שבתוכנו. זה להחיות את כוחות כוחות הרדומים האלה שבתוך. אומר הרב קוק, המוות זה חזון שקר. באמת, אין מוות. יש ציור מאוד יפה שראיתי בדפי שבת, שבת, של ציירת מדהימה, ששכחתי את שמה, שמציירת קבר פתוח עם שמיים, וילד מסתכל בתוך הקבר, ויש בתוך הקבר הזה שמיים פתוחים. אז היא כותבת שם את הפירוש, שיש אפשרות להסתכל על המוות בצורה אחרת לגמרי. כמפגש עם האינסוף, כמקום של התחדשות, כן, כפי שאמרנו, הרמת ולי, בית מדרשו של הרמח"ל, שכותב שבעולף השביעי, זאת אומרת, אנחנו ממש לקראת הדבר הזה, מוות זה יהיה דבר כל כך טבעי שלא נצטרך להתאבל בכלל. אנחנו נכיר בטבעיות שבדבר, ולא נהיה כל הזמן באיזה סוג של היסטריה כזאת מסביב הדבר הזה, אלא להפך. אז אומר הרב קוק, הדבר הזה, כפי ערכו של הזיכוך הרעיוני, זה העבודה שלנו. כדי להחיות את המת שבתוכנו, לקחת מחשבה ולתפוס אותה אל שורשה, להעמיק אותה. אז אתה מזכר את הרעיון, תעלה יוקרת הנשמה המופעת, ושלטונה על הגוף יגדל. יהיה בחינה כזאת שהנשמה גדלה על, על, על הגוף, אבל לנצח את המוות לא, לא תוכל, לאט לאט, אמרנו אלף השמיני רק, תדחה את המתים של ממש, ו, ולאט לאט, אבל יש אפשרות כזאת שהנשמה תתגבר על, על הגוף. נראה שוב איך, איך עושים. עטיו של נחש מפעפע ומחלחל, אין מה לעשות, עדיין אנחנו בתוך החטא הזה שאכל מעץ הדת טוב ורע במקום עץ החיים, ואז עד אשר יפוח היום והשאיפה העליונה תלך ותתגשם, הרצון הנשגב של שכלול חיים שלמים ונשאים יגדל ויגבר על כל נטייה והשפלה עבדותית אשר לחומר ותנאיו הנלחצים לא תהיה מעורבת בכוח היצירה. תיאור פנטסטי של מה זה תחיית המתים, מה זה שכוח נשמתי הולך ופועל ומעורר את כל כוחות החיים. עכשיו תקשיבו טוב. יש מדרש שאומר, הנשמות שבגוף תחלנה, כן? עד שתחלה הנשמות שבגוף. מה זה הדבר הזה? נשמות החדשות יופיעו, שאין למעלה מן הגוף. יש נשמות אחרות שיופיעו, שהן למעלה מן הגוף, והן יוצרות אותו, הן יוצרות את הגוף, והן מתרכזות בו. איפה הנשמה הזאת נמצא? איפה הנשמה? בלב, איפה? באור, בבשר. במקום הכי, הכי רחוק. שמה הנשמה תהיה מרוכזת בנשמות החדשות האלה, כלומר של הדור הזה. ושואפות ממנו ועל ידו למרומים ניסים מאוד. הן יופיעו. והתולדה שהקריאה אל חייה נובעת בפועל מחפץ חומם, זה של שאיפת יקיצה לחיים עליונים. היא תהיה המנצחת בעולם. לפניה יקרא המוות ברך. זהו. זהו, המוות תגיד, סליחה, טעיתי, אני חוזר, תיקנתם חטא אדם הראשון, אכלתם עץ החיים, עזבתם את עץ הדעת, כלומר לא עזבתם אותו, תיקנתם אותו, אפשרתם לעצמכם סוף סוף לאכול מעץ החיים, ולא ייזכר ולא יפקד, ובולה לנצח. זהו, מוות, בילה מוות לנצח. אמרנו שבגדי כהן גדול, זה הבחינה, אבל בכלל הכהן, יש... כהן זה אומר אחד שלא נטמע במתים. יש נקודה כזאת באומה. חלק מהעם שלנו שהוא לא קשור לטומאת מת. לא קשור לטומאת מת, הוא רק עוסק בלחיות את המת. כל הזמן. כל הזמן לחיות את המת. הרב קוק כותב, אז אמרנו שבגדי כהן גדול, היו רק רואים את השמונה הבגדים של הכהן גדול, היו רואים מה זה היה אדם קדמון. זה היה הכהן גדול. כהן גדול זה הציור של אק, אק זה אדם קדמון, זה הבחינה הכי הכי פנימית בנפש, שמתנוצצת במוח אב, מה שתיארנו עכשיו, וזה בחינה שלעולם לא נפגע כי הוא זה. לעולם, כל משבר הכי קשה, שם יש את התקווה, המקום שנקרא אדם קדמון. אז ככה, רואים את הכהן הגדול והיו חיים מחדש. אומר הרב קוק, מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקחית זו, שאי אפשר להימלט ממנה, כל זמן שהממשל הקוסבי כל כך שולט בעולם. כי אם בעברת העיניים מהמחזה המביא את רשמי ההטעה ללו אל הנפש. יש הטעה שאתה רואה את המציאות לא בצורה נכונה. הכהן בא ומזכיר לך, אין, לא צילמתי מספיק, סליחה. הכהן בא והוא בא להזכיר לך שיש דבר כזה אדם קדמון, מוח אב. הכהן זה מוח אב. הכהן הגדול זה... זה נקודת אדם קדמון שבתוך כל אחד ואחד. אז הבחינה הזאת היא קיימת גם בתוך כל אחד ואחד, כי על כל נפשות מת לא יבוא. כן, ככה הכהן, הוא לא בא אל המת. אין קשר אליו, אין לו קשר לדבר הזה. לנפש לא יתאמה בעמיו. אז גם האישה, לא כל כך טוב שאישה תלך לבתי כברות ותתאמה, ולהפר, האישה היא קשורה ליסוד החיים, ובחינה כזאת של תחיית המתים שבתוכנו. כלומר, אדם הוא צריך לדעת שיש לו בבית שלו איזה כהנת, ואיזה זכר לזה שיש אפשרות שלא יהיה לנו מגע עם המוות. למשל, אדם יושב שבעה, בסדר, יושב שבעה, חודש, יש גם חודש. לאט לאט אומרים לבן אדם, זהו, יאללה, לחזור לחיים. לחזור לחיים. יש תנועה כזאת שצריכה להיות, שאדם לא נתקע. וזה חיי הכוונה שלנו. כל חיי הכוונות שלנו, בעצם, זה הנקודה של הכהן שבתוכנו. זה נקודה של מה אתה אומר כשאתה אומר מילה. מה אתה אומר שאתה אומר בוקר טוב? מה אתה אומר שאתה אומר מודה אני לפניך? מה אתה אומר שאתה אומר ברוך? כן? אז שוב נלמד מעשית איך עושים. נקרא את הפסקה האחרונה, הרב לוריה אוסף את כל מה שאמרנו עכשיו, ונקרא את זה, מה זה ארומותרפיה. יש ריפוי דרך הריח. יש 11 ריחות, כן, סמים כאלה, שלכל אחד יש לפי שורש נשמתו, ממש יש לו ריח שמתאים לו. וזה תדרים כאלה מסוימים, שאדם, ברגע שהוא יודע את התדר שלו, אז הוא מריח את אותו ריח, והוא, זה נקרא ארומותרפיה, טיפול דרך ארומה, כן, הריח. אז אומר הרב לוריה, באכילת עץ הדעת נפגמו כל החושים, חוץ מחוש הריח, שלא נזכר שם. הוא לא היה. חוש הריח לא היה בחטא אדם הראשון. ובהכרח צריך לומר, כי חוש הריח שורשו מאותה בחינה שלא נשברה בשבירת הכלים. עוד פעם, יש בחינות כאלה בנפש שלעולם לא נשברו. שאפשר משם, למשל אדם מעולף, אתה שם לו קצת איזה בוסם, זו זו זו, מתעורר. נכון? אז אותו דבר, אתה צריך בשבת להריח פסמים ולברך על הפסמים. למה? כי אתה בדיוק באת להתעורר שבת. שבת זה בחינה של ממש להתכונן לתחייה. כן, לראות איך כוחות החיים יכולים להתעורר מחדש, והכל יכול לחיות מחדש, ושום דבר לא מיואש, והכל בר תיקון. ולכן, ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לכן מצינו, כי גם שמן זית זר, מה זה השמן זית זר? זה הטיפה הראשונה של הזית, שהולך למרור כל השאר למנחות. יש טיפה ראשונה שהיא שייכת לתחיית המתים. השמן זית זך, יש בה אותה בחינה, כיוון ששמן יש בו ריח טוב. כמו כן, עניין של מרדכי, שנתבהר שהוא באותו שורש, שלא נפגם, ותרגומו מורדרור, שהוא בסמים, וגם בבגדים, ראינו את זה בבגדים, שהבגדים של יעקב אבינו לבש, כשהוא הלך לקראת אביו יצחק, אז הוא עם ריח של ריח השדה. הבגדים מצינו עניין ריח, כמו שאמר יצחק, אחר שריח בגדיו, ריח בני כריח שדה. אמר, ואמר ביחו השם, וכן בקטורת, יש גם ריח שם, ואי בחינה של ריח, וכל זה מורה, כי כל האמור בפרשות האלה, הוא משורש שלא נפגם. זה הנושא של המשכן, זה הנושא של פורים, זה הנושא של החיים שלנו בכלל. איך להתחבר לא לביקורת ולא לקטנו, למוח קטן כזה שמבקר ודברים כזה מחפשים רגשות ורגשנות ומחפשים דברים קטנים. רוצים להחיות את השכל, את המדמה. להפסיק עם הסמארטפון לעזאזל הזה, שגורם לנו לסתום ממש את המוח הציורי, את מוח אבא הזה. ויש ספר מצוין שיצא, כלים ביד כלנו. כלים ביד כלנו של הרב אורי כהן, ספר פנטסטי, שהוא מתאר שם מחקרית מה הסמארטפון הזה עושה למוח הציורי שלנו, איך הוא מרדים אותו. לא מצד הזה שיש נט ספארק וחסימות, מצד התוכן הזוועתי שאפשר לראות שם. מצד בעצם השימוש התמידי בהתמקחות והחיפוש כל הזמן אחרי תמונות חיצוניות, ואז אין ציורים פנימיים, אין שום דבר מבפנים, הכל פסיבי, הכל כזה ציני, הכל מנותק. אז לחיות זה קודם כל סור מרע, ואז נדבר על לעשה טוב. ממש לדעת שיש פה מכשיר שהוא כבר מחקרית הוכח להיות מכשיר נוראי להתפתחות של הנפש של האדם. איך אנחנו מעוררים כוח דרכי חשיבה שלנו, רצונות שלנו, רגשות שלנו, תחושות שלנו, את הגוף שלנו, את החיבור שלנו לאומה, את החיבור שלנו לחיים. אז ניתן לזה כמה דברים, כן? זה הנושא זה ייצוגים פנימיים. אדם, כדי להתעורר, הכהן הזה שבתוכנו, נקרא עולם של הייצוגים הפנימיים. ילד בגיל שנה, שנתיים, שלוש, יש עבודות של דניאל שטרן, מרתקים. יש עבודות של אחד בשם פרופסור סטנלי גרינשפן, שתיאר טיפול בילדים אוטיסטים, שאצל הילדים אוטיסטים, או כל הפרעות תקשורת, זה הנקודה שנפגמה. כן, הנקודה שחסרה. מקום מאוד 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 ראשוני בנפש, מקום ראשוני, שאנחנו מתארים עכשיו, של הייצוגים הפנימיים, איך אתה רואה מבפנים. לכן, יכול להיות שילד אותי שלא רואה אותך, למרות שיש לו את האיבר שנקרא העיניים, אבל לא רואה אותך כי אין לו מספיק את הציור הפנימי. לכן הוא גם לא מצייר כל כך. הציור שלו הרבה פעמים יותר דל, ויכול להיות שהוא מתפתח, אבל הוא נשאר ברמה יותר נמוכה. אז איך אנחנו מדברים על העוררות של עולמה, של הייצוגים הפנימיים, של כוח המדמה, של מוח אב, של מוח ימין, שהוא שורש של התחייה. הדבר הראשון, אני אתן לכם שישה תרגילים. בסדר? תרגילים. עושים את זה במכון שלנו, מעשית, מלמדים למטפלים שלנו. דבר ראשון מאוד פשוט. לקחת כל יום איזה נקודות ולהתרכז בהם. זה יכול להיות מילה בתפילה, זה יכול להיות תרגיל הרבה יותר פשוט, שאתה נושם, אתה מתרכז באיזה נקודה ואתה מתבונן בה, או במחשבה, או אפילו בלהסתכל, להסתכל באיזה נקודה, איזה מקום, כן, הטלוויזיה הזאת, אני יודע, התאורה הזאת, משהו, ולהתבונן שם, 3 דקות, להישאר שם, לבנות את הריכוז, תחשבו כמה חוסר ריכוז יש לנו, כמה חוסר דעת יש לנו. זה מעורר את הבחינה הזאת שנקראת תחיית החוויה. להתחבר לדבר אחד ולהיות שם, להיות שם, בסדר? תרגיל מאוד פשוט, כל יום לקחת בדיוק 3 דקות, להתחבר לדבר אחד ולהתבונן שם, אפשר בתפילה. תפילה זה מצוין, תפילה זה נקודה, לא תפילה של 3 שעות, תפילה רגיל, אבל לתפוס איזה מילה, איזה מקום, זה חדש שם, איזה משהו. זה חשיבה חדשה, מחשבה חדשה על מה שאתה מתפלל. התרגיל השני, זה נקרא הידהוד, רזוננס בלועזית. להדהד, להדהד את השני. לשבת מול חבר, או חברה מול חברה, או בני זוג, ולנסות לחוות את הגוף של השני דרך הגוף שלך. הרי כוח הזה של הייצוגים הפנימיים נקרא כוח המדמה. כוח המדמה זה אותה יכולת להיות דומה בדומה, אז בוא נעשה את זה. בוא נחווה את זה, בוא נעשה את הרגל של אשתי כואבת לנו קצת. בוא נשב זה מול זה, שתי אנשים, פשוט להסתכל בעיניים ולחוות, ללמוד לחוות בגוף שלך מה שהשני חווה בגוף שלו. אפשר אחרי זה דרך מגע גם, אפשר דרך העיניים, להביע רגשות שם, להיות שם, להיות במקום הזה של המפגש עם השני באמת, בצורה אמיתית, כן? לא I by, אלא באמת. 3. בואו נאפשר ריחוק מכל מיני עצמיים, כל מיני דברים, כל מיני חפצים, אמרנו על הסמארטפון למשל, אבל גם בכלל, ריחוק מאנשים שאנחנו מרגישים תלויים בהם. לאפשר את הריחוק. זה נקרא לפתח מוח ימין. תמיד המשל של התינוק עם הבקבוק הידוע, כלומר שאתה מאפשר ריחוק של דברים שאתה מרגיש תלוי בהם. לאפשר נסירה, בדיוק. לאפשר נסירה זה להופיע מוח אב, להופיע את הרחל. כי אתה בעצם נותן אפשרות בחיים שלך קצת שפחות את הדבר הזה שאתה רגיל אליו. כן? כלומר, יש דברים שאתה מרגיש שאתה מכור. אחד הוא מכור לפחממות שלו, אחד הוא מכור לטלוויזיה שלו, ואחד מכור לחבר שלו. ואתה אומר, אני יוצא עכשיו דיאטה קצת. קצת מרחיק את הגורם הזה, שאני מרגיש כל הזמן כל כך תלוי בו. ואז להיות בלונודה, להיות בתחושה הזאת של חוסר עונים גם, זה בסדר. ולשעות שם, לאפשר. ושם אתה בונה נפש. תרבות המערב בצורה סיסטמטית, היא בנתה את השבירה. של הכלים שלנו, של הנפש שלנו, זה בנייה מאוד הרסנית ומאוד מגמתית גם, הכל, הקניון, הפורנוגרפיה, הסמארטפון, האכילה שלנו, הכל בנוי לפי העיקרון שלא יהיה לך שום דבר חסר, שכל הזמן יהיה לך את הדבר שאתה רוצה בזמן שאתה רוצה, כלומר, להחריב אותך, חורבן גמור. הנוער הזה שלנו צריך לקחת אותם במדבר עם קצת מים או הרבה מים, אבל קצת כמח, ולאפשר לו להיות בחסר, חוויית החסר, ואז אתה בונה אצלו נפש. הפינוק של הדור הזה זה השפעה מערבית נטו, שהוא כולה, המערב זה מוח שמאל, וזה להיות כל הזמן ביש, לא בעין. מוח ימין הוא קשור לעין. תאפשר עין, תאפשר ריחוק, תאפשר שאין עכשיו לקנות, לא תקנה דבר חדש שנה. לא, אז מה קרה? אז שלך את אותם רגעים, זה בסדר גמור. ותראי אם החסר קצת, בפת במלח תוכל, במסורת אשתה. כי אם אין את החסר הזה, אז אין כלום. אין כלום כי אין דעת. אין הכרת היש. בסדר? ברור מה שאמרנו, זאת אומרת, זה תחייה. זה להחיות משהו. כי המקום המת, מקום שיש. למשל ריבוי ידיעות, אינפורמציות, כל הזמן חדשות, כל הזמן. תמיד לך חדשות. כדי שבעזרת השם לא יהיה לך שום דעת, שום חיבור לעצמך. כל הזמן תהיה עסוק בסיפור של ההוא שהרביץ לאשתו. אבל לעצמך, לא. כן.
איזה מקום גם לזוגיות? זה מייח איזשהו רצון לדעת כמה שאתה לדעת.
זה מובנה בתוך הזוגיות על ידי דיני נידה. כל הנידה זה תאפשר ריחוק כדי שיהיה באמת חיבור. זה ממש בניין גאוני, כן? אם לא היה הדבר הזה, אז לא היה יותר זוגיות בכלל. כן? אם לא היה שבת, לא היה מחול. אם אין ברקס לרכב, אז אין רכב. אז יש רכב מאוד יפה, אבל רק גז. זה לא רכב. אם אתה לא יכול לעצור את עצמך, אז אתה לא קיים. אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה רב להושיע. אם אין גבורה, אין תחיית המת שבתוכך. הגבורה זה שהייה בחסר. לאפשר את הלא הזה. אתה רוצה לחנך ילד באמת שיש לו כוח נפשי, תאפשר את הלא. בבקשה, לא. היום לא. היום לא יהיה. זה בסדר. תרגיש טוב עם זה. שאתה אומר לא לילד, זה בסדר גמור. הילד לא ייבנה אם אתה לא אומר לו לא. אתה צריך להגיד לו לא. עוד דבר, וזה שיטות פשוטות. יש שיטה שנקראת אימאגו, כן? זה כמו, או שיטות של נגיד, משחק עם ילד זה אינדיק. כלומר, להיות לחזור על המשפטים של השני, כן? מישהו אומר, אני מפחד, אומר, אתה מפחד, כן? לדבר איתו לא תמין בשם, הכל בסדר, השם בכל מקום, וצריך, ביטחון בשם, לא. אלא הוא אומר, מפחד. תחזור על המילים שלו, בטא, אתה מפחד. תחזור. זה נורא 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 חשוב. לדעת להיות באיפה שהשני נמצא. בחיקוי מוחלט, לא בצחוקים, לא בללעוג, לא חס ושלום, אלא ממש ילד מסר. אז ככה, מה שאני אומר לכם, כל עקרונות האלה זה בטיפול שנקרא floor time, שזה טיפול של DIR, של טיפול באוטיסטים, שאתה עושה דומה בדומה עם הילד האוטיסט, כל מה שתיארתי עכשיו, להתחכס בדברים, ואתה בעצם בונה אצלו מחדש, חושף, כי הכל נמצא תקין בפני, אמרנו שיש נקודה ששום דבר לא נשבר, אתה חושף מחדש את המקום הזה שנקרא את השלושת השנים הראשונות של החיים. ככה חוקרים של דניאל שטרן, מי שמכיר יומנו של תינוק, ועוד הרבה ספרים שתורגמו לעברית, וזה חוקרים מרתקים. זה חוקרים שרק הביטו בתינוקות ועשו מזה מטעמים. הם לא הוציאו מהאג'נדה הנוצרי והפוסט-מודרני כל מיני תפיסות, ואז ניסו להדביק את זה לנפש. לא. אלא הם הביטו הבטה בתוך התינוק המתפטר, ואז הבינו דברים באמת מרתקים. עוד דבר, שקידה בתורה. לא ללמוד תורה. לשקוד בתורה. ואגיד, תבוא יומם ולילה. אדם ששוקד בתורה הוא אדם שלוקח את מוח שמאל שלו, הופך אותו למוח ימין. זה מה שהוא עושה. הוא מאיר את מוח שמאל באור של מוח ימין, עד שהמוח שמאל לא מפריע לו. הוא כולו מכוונן. כאילו, כותנות אור עם א' למוח ימין. כאילו, מלביש את המוח ימין בכותנות שכאילו, כותנות שרק מאיר. שמאירה, שלא מפריע. אז לכן הגאון מווילנה, שהוא לא חסיד גדול, ראש התנועה הליטאית, אומר, אתה לא יודע משהו, אתה מתלבט משהו, אתה לא... תשב, 10 שעות, תלמד תורה, אל תזוז משם, תכין אוכל לפני כן, שתייה, תהיה מאורגן, תשב, תלמד, 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 תסגור את הספר, פינג, בא לך עוררות של התשובה הנכונה. כן, כמו שאלת חלום, כזה, כן? בא פתאום התשובה, אתה יודע שזה נכון, זה מתאים לך. למה? זיקחת את המוח הביקורתי, הפרפקציוניסטי, מפריע לך לקחת החלטות. ואז החלטה נובעת מהערה רוחנית זקה. עוד דבר אחרון, מה שנקרא השתקפות, בזה נסיים. אז תשימו לב, עוד פעם, השקידה בתורה זה לאה, כן? להביא לרחל, כן? צריך לאה, אין מה לעשות, בלי לאה אין רחל. הנקודה האחרונה, מה שהבעל שם טוב קורא לזה חוק ההשתקפות. חוק ההשתקפות זה אומר שכל מה שקורה בחיים שלך, יש לו איזה מסר מסוים. לא סתם פגשת את החבר הזה והוא אמר לך את הדבר הזה, לא סתם שמעת בחדשות, למרות שצריך באמת למעט ולשמוע בחדשות, פעם ביום מספיק, אפילו פעם ביומיים, אפילו פעם בשלושה, ושמעת משהו. ברגע ששמעת משהו, מה זה לי? מה זה בחיים שלי? הרי לא סתם אני פגשתי את הרעיון הזה. זה בא לעזור לי. לבנות משהו אצלי. לא ליפול בשיגעון של כל דבר לפרש ובצורה שלילית, דיברתי על פירוש חיובי, כן, כמובן. לא, וואי, וואי, אם שמעתי זהו, אני אבוד, והחתול עבר מתחת לסולם, זה בכלל, לא. אלא לא להכניס את זה בכלים קטנים נמוכים ולא קשורים, אלא באמת, באמת, הוא נתן מכות לילד שלו, והוא הגיע למיון, וזה, איך אני מוסיף אהבה לילדיי. אני, ברוך השם, לא מרים בעזרת השם, לא את הכל ולא כלום, אבל איך אני מוסיף אהבה לילדיי. איך כל דבר שקורה, בא להעיר לך איזה הערה, ומתור זה, אתה בונה עולם שנקרא כוח המדמה, מוח הציורי, כוח של ייצוגים פנימיים. כי אתה מצייר את היום שלך לפי הערה רוחנית עמוקה. אתה לא רק מתמודד ביום הזה, אתה לא רק רץ. אתה יכול לרוץ בשיחות עם החברים, אתה יכול לרוץ עם ה... בכלל לרוץ. אבל יש איזו אפשרות לעצור, להיות בשוב. השפה של רחל, של אם עקרת בית, מקום של עקרת בית, שנמצאת בתוך הבית, ששומרת על הבית, מקום של המוח ימין, הוא כולו הערה של שוב, של תשובה, של לאפשר לעצמך להקשיב לצלילים הפנימיים של החיים. כשמכניסים את ה... השמאל הוא יותר מתמודד בחיים, הוא יותר אנליטי, הוא יותר בודק את הדברים מבחוץ. הוא גם מרגיש את הדברים מבחוץ, אבל גם הרגש הוא חיצוני מאוד לעומת המוח הציורי, כן? הוא גם רוצה, הרצון גם הוא יותר חיצוני מאשר מה שאנחנו מתארים עכשיו, את המקום של הייצוגים הפנימיים. כלומר, הרצון מושפע מזה, השכל מושפע מזה, הרגש מושפע מזה. ואישה כשרה עושה רצון בעלה, סליחה על הפמיניסטיות שבתוך הציבור, אלא המקום השמאלי הזה צריך להיות כלי לקבל את ההערה, כדי בסוף להיות מקום של הגאולה. בסוף הגאולה באה מזה שאנחנו מאירים את הכוחות האלה של ההתמודדות שלנו בחיים. אז המוח נשי יותר, זה מוח כוחות הבינה, כוחות של התבוננות. בסוף התחייה, הנבואה והגאולה והכל, הוא קשור למוח שמאל כמובן. ברגע שהמוח הזה מואר במוח ימין, אז לכן נתינת מקום למקום המאיר, זה רק כדי כמובן להאיר את השכל, שאור השכל, לא רק שכל אנליטי ומעצבן וחותר וביקורתי ומנקה לפסח חודשיים לפני וכו, אלא שכל שרואה את הטוב שבכל מציאות, מה אני לומד מזה, ושכל שרואה את השני כאילו זה אני, אז אכפת לי ממנו, כן? מחובר אליו, זה נקרא תחיית המת שבתוכנו. בפורים אנחנו חווים את זה. אתה שותה קצת אלכוהול, אתה מרגיש שאין, אתה, קודם כל אתה מלך, אתה מאמין בעצמו, אין, הוא עכשיו הולך לעשות חידושים מדהימים, וגם הוא מתחיל להתחבר לכולם. פתאום מחבק את השכן שהוא לא, בדרך כלל לא מייז להגיד לו שלום. הוא ככה מדבר עם כל אחד, הוא מרגיש שהכל נפתח. אז לא לשתות כל השנה, ממש לא. פעם, לא סתם זה, פעם בשנה יש באותו יום הערה מן השמיים, שמאפשר שהשתייה תהיה באמת לזה ולא לדברים אחרים, כן? אבל מה זה אדם שהוא שיקור? אדם שכל הזמן רוצה להיות בשכחה, אז ביוק הפוך מה שתיארנו, כן? פה זה כל שמן זית זך, זיכרון וראייה פנימית. אז אם נסכם, כן, נקוסתא דחיותא, השורש של החיות שלעולם לא נפגם, הוא שורש של מרדכי, של תחיית המת שבתוכנו. זה תורת רחל. תורה שאחרי שאתה עושה עיגולים של חוויות ומחפש את עצמך, את הבטן שלך, בשידוכים, בחיי זוג, בתורה גם. אדם לומד תורה כדי שיהיה לי כיף, לא, לומד תורה. אבל קודם כל, צריך לדעת שיש נפילה. נפילה זה עגל הזהב, זה לעשות עיגולים מסביב העיגולים, ואז אתה בעצם עם עצמך, אז יש תורה, יש תורה הרבה קו, כדי שתוכל להיפגש עם שמחת תורה, עם העיגול, איפה שהכל תיקון, וזה נקרא תחיית המתים שבתוכנו. וזה דורש מאיתנו שאנחנו נעסוק ולעורר את כל כוחות החיים, כלומר בסוף להאיר בהערה פנימית את המחשבה שלנו, את הרגשות שלנו, את כל התחושות, וזה כי אנחנו מסוגלים, אחד, להתרכז מה שאנחנו עושים, שתיים, לחוות מה שהשני חווה, שלוש, להיות בחיקוי מוחלט לפעמים, ממש לחזור על המשפטים, להיות בתחושה כזאת של דומה בדומה, אמרנו לאפשר ריחוק מעצמים שמפריעים לנו, שגורמים לנו תלות, שקידה בתורה כמובן והשתקפות, כולל עקרונות של טיפול בילדים אוטיסטים, אז למה שלא נעשה את זה בעצמנו, מכניסים את זה בתוך הבתי ספר היום, בהשתלמויות שלנו, זה מדהים, מורים שלומדים את זה ומיישמים את זה, עושים מהתלמידים כל מיני תרגילים כאלה, והילדים בונים את הנפש שלהם, ואז יצאו בעזרת השם בכיתה י"ב, ילדים שלא רק נשארים רווקים בגיל 40-50, יש כמה 28,000, 30,000 רווקים בעולם הציבור הדתי מגיל 30 עד גיל 40. כלומר, ציבור שלם ממש, מה זה הרווקות הזאת? זה במיותה נקודה שלא עוררנו מספיק את מוח ימין, לא ציירנו מבפנים את השני, אז לא למדנו לאהוב, וזה לא פשוט, לא בנינו את זה. ועשה זאת בעצמך, אל תתלונן על אף אחד, לא אבא ולא אמא אשמים אף פעם, אתה צריך לקחת את עצמך בידיים, ויש לך אפשרות ליצור רפואה עצמית, פסיכולוגיה עצמית, לבנות את הדברים מבפנים. תודה, שבוע טוב. תודה.